הרב בני לאו, יהושע, פרק י'.
עצרנו בברית עם הגבעונים בפרק הקודם, וכעת פרק י', אנחנו חוזרים למסלול של מלחמות יהושע לכיבוש הארץ. הפרק מתחיל בשמועה, כי שמוע אדוני צדק מלך ירושלים, כי לחד יהושע את העי ויחרימה, כאשר עשה ליריחו ולמלכה, כן עשה לעי ולמלכה, וכי השלימו יושבי גבעון את ישראל והיו בקרבם, ויראו מאוד. שתי שמועות שומע אדוני צדק מלך ירושלים, האחת על כיבושי יהושע את שתי הערים יריחו ועי, שתיים על השלמתה של גבעון עם ישראל, והפחד הגדול שנופל עליו מלך ירושלים, כי גבעון היא כאחת ערי הממלכה, היא יותר גדולה מן העי, אנשי הגיבורים, ובכל זאת בחרו אנשי גבעון להרים דגל לבן, להיכנע ללא קרב. ומה שקורה כרגע, אנחנו נחשפים לקואליציה שתקרא לימים בשפה של המחקר, הקואליציה של מלכי הדרום. המרכז של הכל, אדוני צדק מלך ירושלים, הוא לוקח את מלך חברון ואת ירמות ואת לחיש ואת דביר, לוקח את המלכים האלה, שכולם נחשבים לאזור דרום מירושלים, הר חברון, דרום הר חברון, כל האזור הזה שאנחנו מכירים, כביש 60 הדרומי, והוא פונה אליהם ואומר, עלו אליי ועזרוני ונקה את גבעון. מאוד מאוד מעניין. הוא לא מציע להם להילחם על הישראלים, אלא על הגבעונים. כאילו מערכת של ענישה קולקטיבית, של מלכי האזור כנגד הגבעונים על השלמתם עם ישראל. נאספים חמשת מלכי האמורי ביחד, קמים על גבעון להילחם עליה. כמובן כל אחד מיד חושב בזיכרונו, מלחמת המלכים בימי אברהם אבינו, מלחמת הארבעה וחמישה שנמצאים בעמק הסידים הסדום. אבל אנחנו נמשיך כאן מהנקודה שלנו. אנשי גבעון פונים אל יהושע בשם הברית שהם קרתו בפרק הקודם, ואומרים, עלה אלינו, הושיע לנו, עוזרנו, נקבצו עלינו המלכים יושבי ההר. יכול להיות שיהושע חיכה להזדמנות הזו. הוא לא הצד בקרב, אבל הוא מתערב כבן ברית של הגבעונים. ומה שמתרחש מול עינינו בחלק הראשון של הפרק, טקטיקה לגמרי ארצית, ללא ניסים, ללא שום איזה יד חיצונית שפועלת, אלא יש פה מהלך פשוט, מהיר מאוד, תקיף מאוד. יהושע עולה מן הגלגל, הוא וכל עם המלחמה עמו. אם אנחנו מבינים את הגיאוגרפיה, אנחנו מבינים שיש פה מסע לילי של משהו כמו 30 קילומטר, ויבוא עליהם יהושע פתאום כל הלילה עלה מן הגלגל. יש פה צבא ישראלי שאין לו פחד, יש לו איכות, הוא עולה כנראה בנתיב שמוכר להם לעלות אל הגבעונים, הוא עולה כל הלילה מן הגלגל, והוא בא בהפתעה גמורה אל הבוקר, אל הצבא של חמשת המלכים, מלך ירושלים בראשם, והודף אותם באופן מאוד מפתיע כלפי מערב. שימו לב למפה מול עיניכם, הם הגיעו מדרום, הם הגיעו מהר חברון, הם הגיעו מאזור באר שבע, הגיעו מלחיש, הם עולים מדרום, וכך הם עלו עד לגבעון. כשיהושע עולה אליהם ממזרח לכיוון מערב, הוא הודף אותם מערבה, וכך הוא מרחיק אותם מהבית, הוא מרחיק אותם מהערים הבצורות. זוהי טקטיקה פשוטה של מנהיג צבאי שיש לו הבנה, והוא דוחף אותם. דוחף אותם לכיוון לטרון, לכיוון עמק האלון. אנחנו יכולים לדמיין את כביש 443, הוא רודף אותם, מעלה בית חורון כמובן בירידה, מוליך אותם, ואז בפסוק י' פתאום מתרחש הדבר הבא. פסוק י' א', והיא בנוסם מפני ישראל, הם במורד בית חורון, ואדוני השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים, עד עזקה. וימותו רבים אשר מתו באבני הברד, מאשר הרגו בני ישראל בחרב. כאן קורה דבר מדהים. פתאום מתערב השם, ללא תפילה של יהושע, ללא פנייה של יהושע, ללא איזושהי אמירה כלשהי מצד מטה, מצד בשר ודם, אלא התערבות אלוהית בתוך הקרב. הרעיון הזה הוא כל כך מדהים, שהרי אנחנו כל הזמן עסוקים בקריאת ספר יהושע, במתח האדיר הזה בין שמיים לארץ. וכשאנחנו רואים את הפתע הזה, איך שכוח של מנהיג צבאי, כוח של יהושע, בתבונה, בהבנה, מצליח להדוף את מלכי הדרום אל אזור המערב, אל השטח הפתוח, לכיוון לטרון, אנחנו עומדים משתאים מול הכוח הזה, מול הכוח הצבאי, איך שהוא מהמם אותה, מהומה גדולה, והתנוסה שלהם בסדר גמור. אבל למה הקדוש ברוך הוא מתערב? למה פתאום אבנים גדולות שיורדות מן השמיים, שהן גדולות ומכות יותר מאשר עשו כל הצבא של יהושע כלפי המלאכים? נדמה לי שיש פה איזושהי אמירה נהדרת, שדיברנו לפני כמה פרקים על מלאכיו יצווה לך, כשראינו את האיש חרבו שלופה בידו, אנחנו דיברנו על זה שיש פה מתח גדול בין שמיים לארץ, שיהושע בבדידותו של בשר ודם מתפלל לשמיים, והקדוש ברוך הוא מבטיח את עזרתו. נדמה לי שכאן אנחנו חווים את הדבר הזה. כאן אנחנו חווים, ואם נשים לב יפה יפה לתוך המהלך, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא הנותן ליהושע את הכוח לעשות חיל. כמה פסוקים לפני כן אומר השם אל יהושע, אל תירא, אל תירא, בידך נתתים, לא יעמוד איש מהם בפניך. המהלך הזה, שאנחנו חווים את החוויה, שיהושע יודע שהשם איתו, ובשם הידיעה הזאת הוא פועל את כל פעולתו, היא גם נותנת את העוצמה, והקדוש ברוך הוא מהמם מהומה גדולה, עד לאותו נס גדול של האבנים הגדולות מן השמיים. אבל זה עדיין רק השלב הראשון. מכיוון שמיד אחרי זה, כשיהושע רואה את הנס הגדול, הוא רואה את ההתערבות האלוהית בתוך המעשה הארצי, פסוק י"ב פתאום פורץ באחד אולי המשפטים המוכרים ביותר במסגרת מלחמות ישראל. אז ידבר יהושע לאדוני ביום תת אדוני את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. לא אכנס פה לכל השיטות של התלמוד והמדרשים, איך להסביר את הבקשה של יהושע, של שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. מדובר פה על בעצם ניסיון לחבר יום ליום בדילוג על הלילה. אנחנו יודעים שלא לוחמים בלילה, בוודאי ללא אמצעי ראיית לילה. כל המלחמות שאנחנו מכירים מתנהלות מעלות השחר ועד צאת הכוכבים או עד שקיעת החמה. הרעיון הזה שעכשיו אנחנו פתאום מבקשים לדלג על לילה כדי שיהיה יום ארוך, וביום הארוך הזה יהיה אפשר להשלים את הקרב ולהמשיך לדרדר את האויב עד לאובדנו המוחלט, הדבר הזה הוא ערבוב מושלם של השמיים ושל הארץ. ברור שעמדת השמש בחצי שמיים, היא מזכירה את קריאת ים סוף, ויהי הענן והחושך ויער את הלילה. זה ממש אותה חוויה של ספר שמות פרק י' ד'. כל הרעיון הזה שברד של אבנים שיורדות מן השמיים, מיד מהדהד לנו את מכת הברד של מצרים. ממש אפשר לראות את העמדת השמש והירח בידי יהושע, את ההיפוך של מכת החושך. הברד והחושך זה הגל האחרון של מכות מצרים, שבו הקדוש ברוך הוא בעצמו ללא שום מעורבות אדם, מייצר את התנועה להקעת מצרים ולניצחון של בזאת תדע כי אין כמוני בכל הארץ. ופתאום בימי יהושע, בלי שהוא ביקש את זה, אותו דבר, אותו מהלך, אנחנו רואים את השירה הגדולה, אם תרצו, כשיהושע אומר שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, זאת הפנייה של יהושע לקדוש ברוך הוא להשלים את הנס כמו במצרים. כאילו הייתם אומרים, יש פה עכשיו את שירת הים של יהושע בן נון. השירה הגדולה הזאת מופיעה לנו כל כך יפה, והיא ממשיכה הלאה בהמשך הקרב. המשך הקרב חוזר לממדים של בשר ודם. אומר הפרק, כחלות יהושע להקותה מכה גדולה עד תומם, שרידים שרדו ויבואו אל ערי המבצר. זאת אומרת, אנחנו באמת נמצאים כבר באיזשהו ניצחון טוטלי של יהושע, לא נקודתי על אי או יריחו, אלא תמונה אזורית של כל אזור הדרום. פתאום שם אומר יהושע, הוא תופס כנראה את המלאכים שנכנסים לתוך המערה, מערה שנמצאת במקדה, ואז הוא אומר להם, פיתחו את המערה, תוציאו את חמשת המלאכים אליי. מוציאים את חמשת המלאכים מן המערה, מלך ירושלים, מלך חברון, ירמות, לחיש, עגלון. ויהושע קורא לכל איש ישראל, איש ישראל כבר הזכרנו שזה הנשיאות, אל קציני המלחמה, שרשרת הפיקוד, כל מי שהלך איתו, הוא אומר להם דבר מזעזע, קרבו, שימו רגליכם על צווארי המלאכים האלה, ויקרבו וישימו את רגליהם על צוואריהם. זה ממש מערכת של השפלה למלאכים של האויב. זה לא סתם התעללות, זה ביזיון לשם הדבר הזה, כדי שהצבא הישראלי יראה את מפקדי מלכי האויב עומדים מושפלים מול מלכי ישראל. הוא יודע, יהושע, שאנחנו רק במערכה הראשונה. המלחמה הזאת, שהיא חצייה פלאית וחצייה טבעית, דורשת עוד המון נשימה מכל החיילים, מכל הקצינים, מכל הנשיאים. כדי לתת כוח, הוא צריך לייצר את המורל. המורל הזה בשפה המקראית לנו, עם האתיקה הצבאית שלנו, קשה מאוד לראות את התמונה הזאת, אבל באתיקה של ימי המקרא, כשאתה רוצה להראות את כוחך הגדול ולתת חוסן לכל הצבא שלך, אתה צריך להראות את תמונת הניצחון. זוהי תמונת הניצחון, קשה, אבל זו התמונה. וגם כאן, בתמונת הניצחון, שאתה עומד עם רגליים על צוואר המלאכים, גם כאן, אחרי שהוא הורג את כל המלאכים, תולה אותם על חמישה עצים, בדיוק כמו שהוא עשה למלך אי, עושה יהושע גם כאן לחמישה מלאכים. והתנ"ך לא מוותר לנו לשמוע שוב ושוב את האתיקה היהודית שבתוך האתיקה המקראית. ויהי לעת בו השמש, ציווה יהושע, ויורידו מעל העצים, וישליחו אל המערה שנחבאו שם, וישימו אבנים גדולות על פי המערה עד עצם היום הזה. שוב פעם מורידים אותה מן העץ, בגלל שאין שום רשות להשאיר צלם אלוהים על עץ. כי התורה אומרת שאדם הוא צלם אלוהים, ולכן לא תלין נבלתו על עץ. הרעיון הזה שקיללת אלוהים זה גם האויב שלך, מלווה אותנו כמו פזמון לאורך הקרבות של יהושע. יהושע משפיל אותם כדי לעודד את העם, להעלות את המורל, וישוע שומר על כבודם של הגופות שלהם, בגלל שבסופו של דבר גם הם צלם אלוהים.